יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. עשיו מוותר על הבכורה בגלל שהוא הולך למות. הגמרא במסכת ברכות דף ה אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר בתהילים, ריגזו ואל תחטאו. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר, על משקפכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו יום המיטה, שנאמר, ודומו סלע. חז"ל מלמדים אותנו איך צריך להילחם עם היצר הרע. היצר הרע עליו נאמר שהוא רע, כפי שהגמרא אומרת במסכת קידושין למד, קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קורא רע, היוצר אותו בורא העולם קורא לו רע. בעלי המוסר ביארו את המאמר שדיברנו והסבירו כך, היסוד הראשון בעבודת השם היא שלעולם צריך לעשות מלחמה עם היצר הרע. לומר לך שאין שום זמן בכל חיי האדם שיוכל להגיד, עכשיו אני יכול לשבת במנוחה, גמרתי את המלחמה, שלום עליי נפשי, אין דבר כזה. צריכים לדעת שהמלחמה הזאת היא לחיים ולמוות לכל הזמן. כי היצר הרע רוצה לחסל אותך. כמו שכתוב בתהילים, צופה רשע לצדיק ומבקש אמיתו. וזהו הכוונה, ריגזו ואל תחטאו. שאם תדע, שעשו לך לשיח דעתך מהמלחמה הזאת אפילו רגע אחד, כי אתה נמצא בסכנה גדולה, כי הוא נלחם איתך לתמידות, זוהי התקווה שלא תחטא. אז דבר ראשון לדעת שאני חייב להילחם עם היצר הרע. ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם. חז"ל לא אמרו ילמד תורה, אלא יעסוק בתורה. כפי שאנחנו אומרים כל בוקר בברכת התורה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. הצדיקים נתנו לזה משל. משל לשני אנשים שעומדים בחנות ומוכרים את הסחורה. הראשון הוא בעל הבית, הוא משתדל מאוד להשפיע שיקנו את הסחורה ושיהיה לו רווח ולא הפסד. השני הוא רק פקיד שאורז את הסחורה, מושיט אותם לקונים, הוא מקבל משכורת חודשית. לא, לפקיד הזה אין זה נוגע כלל אם יש רווח או הפסד, הוא את המשכורת שלו יקבל בנקו. אותו דבר הוא בעסק התורה. יש אנשים שלומדים תורה, אבל לא משתדלים שהתורה תשפיע עליהם, שהם ירוויחו מהתורה לשנות את המידות, את הקינה, את השנאה, את הגאווה, את הכבוד, את התאוות. אבל יש אנשים שהתורה היא העסק שלהם, הם משתדלים להרוויח מהתורה, להרוויח קדושה וטהרה שקידשנו במצוותיו. ואת זה לומדים גם כן מהפסוק שהזכרנו. הזכרנו, יעסוק בתורה שנאמר, אמרו בלבבכם. הוא לא אומר אמרו בפיכם, עם הלב. כי כשאדם עוסק בעסק שממנו הוא מתפרנס, הוא עושה את זה עם כל הלב, עם כל החיות. אותו דבר אדם צריך לעסוק בתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. ובכוח התורה הזאת הוא יכול לנצח את היצר הרע. כפי שהגמרא אומרת בקידושין, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה זה אנטיביוטיקה נגד היצר הרע. ניצחו מוטב, ואם לאו, יקרא קריאת שמע, שנאמר על משקפכם. כאן יש להתבונן. אדם שלומד תורה, הייתכן שהוא לא יצליח. הוא עוסק בתורה, ובכל זאת אומר, ואם לאו, שלא ניצח אותו, מוכרחים להגיד שיש באדם הזה חיסרון עיקרי, והוא האמונה. היצר הרע לא מתייאש ממנו אפילו שלומד תורה, מנסה להפיל אותו על ידי ספקות באמונה. ולכן, אם יש לך ספקות חס וחלילה באמונה, התורה לא משפיעה עליך. אז מה היצא? יקרא קריאת שמע. קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, קבלת מצוות, זכירת יציאת מצרים. על ידי הקריאת שמע שאתה מתבונן בה, אתה מתחזק באמונה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועל ידי שאתה תתחזק באמונה, התורה שלמדת ישפיע עליך לנצח את היצר הרע. ניצחו מוטב, ואם לאו, מה קורה פה? מוכרח להיות שהאדם הזה עובר גלי ים של תאוות, רוח תומה עלה עליו, הוא עולה ויורד, הוא לא מנצח את היצרה עם התורה ועם הקריאת שמע. מי יודע למה? חטאת נעורים או דברים אחרים, העצה היא, יזכור לו יום המיטה, שנאמר ודמו סלע. אחרי העצה הזאת, שיזכיר לו את יום המוות ויזכור שהעולם הזה חולה ויצטרך לתת דין וחשבון, אחרי זה לא כתוב ואם לאו, אם זה לא יעזור. זאת אומרת, חז"ל היו בטוחים שהעצה האחרונה שהיא הכי חזקה, שיזכיר לו את יום המיטה, זה יעזור לו שיתגבר על כל המניעות וכל המכשלות במלחלתו עם היצר הרע. למדנו מכאן, מאזינים יקרים, שהתרופה הכי חזקה נגד היצר הרע מכל התרופות, הוא יזכיר לו יום המיטה. ואם כן, יש להתבונן במה שהתורה מספרת לנו בפרשתנו. מה כתוב? ויזת יעקב נזיד עדשים, ויאמר עשיו אל יעקב, אל יתני נא מן האדום האדום הזה. ומה אמר לו? יעקב אמר לו, מכרה כיום את בחורתך לי, תמכור לי את הבחורה. מה זה בחורה? עבודת השם, קדושה. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? וימכור את הבחורתו ליעקב. כאן צריך להתבונן. דבר ראשון, איך עלתה בכלל הצעה כזאת למסע ומתן, שיציע יעקב אבינו לעשיו מכך וממחר, של נזיד עדשים מול הבכורה. הייתכן שימכור אדם אבן טובה ששווה אלפי אלפים בעד כיכר לחם ונזיד עדשים? ולא עוד, אלא שעשיו קיבל את הצעה של יעקב, קיבל את זה ברצון ובנפש חפצה, וימכור בכורתו ליעקב, ויבז עשיו את הבכורה. ובאיזה נימוק הוא עשה את זה? הוא הסביר, הנה אני הולך למות, ולמה זה לבחורה? זאת אומרת, הזכיר את יום המוות, ודווקא בגלל שהזכיר את יום המוות, הוא ויתר על בחורה, על הקדושה, בזלזול. איך יכול להיות? הרי למדנו קודם, שהתרופה הכי חזקה, לעמוד בה כנגד התאוות, כנגד היצר הרע, הוא שיזכיר לו יום המוות. והנה פה הפוך, יום המוות גורמת לו זלזול, שיבזה את הבחורה, והכל בעד מה? בעד לחם ונזיד עדשים. ההסבר הוא מאזינים יקרים, תלוי איך אתה חי, מה מגמת חייך. אדם שמגמת חייו היא עבודת השם, והוא נלחם עם היצר הרע, ועוסק בתורה, וקורא קריאת שמע, כל המגמה שלו להתחבר לשם, הוא יודע שהעולם הזה הוא פוסדור, והוא צריך להיכנס לטרקלין של עולם הבא, ששעה אחת של קורת רוח שם יפה מכל חיי העולם הזה. לכן, אדם כזה משים מליבו להתקין את עצמו כאן בפרוסדור כדי שיכנס לטרקלין. היצר הרע מבקש להדיח אותו מזה, לא נותן לו, לכן נתנו לו חז"ל עצה, איך תתגבר על היצר הרע, שיזכור את יום המיטה, ואז הוא יפחד, מי יודע מתי זה יהיה, ואני צריך לבוא לעולם הבא, צריך לתת דין וחשבון, ואני לא רוצה להפסיד את העולם הבא, אני לא רוצה לאבד, זה מעורר אותו, הזיכרון הזה של המוות מזכיר אותו לחזור בתשובה. שמעתי פעם היה עובד השם רב שמואל שפירא מחסידי ברסלב, מדי פעם היה משכיב את עצמו עם הרגליים לדלת, והיה מדבר על עצמו, שמואל, שמואל, ככה אתה תשכב, ככה יוציא אותך מהבית, שהרגליים יהיו ליד הדלת, תזכור, תזכור את החיים חולפים, תעבוד את השם. אבל בן אדם כמו עשיו, שכל משאלות ליבו זה תנוגי העולם הזה, אבלי העולם הזה, אז, אם הוא מעלה בזיכרונו את יום המוות, ורואה שהזמן קצר, ועוד מעט יצטרך להיפרד מכל התאוות, עליו נאמר, אכול ושתי כמחר נמות, חטא ואכול כמחר נמות, בוא נתפוס עוד אוכל, עוד שתייה, עוד תאוות, קודם כל אני אמות. הוא לא חושב בכלל על עולם הבא, על העתיד. וזה מה שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה? אני רוצה לתפוס עוד תאוות, ומחר את הבחורה בנזיד עדשים. יעקב אבינו, כשהציע לו את העסק הזה, ידע, צדיקים יודעים, שאדם שאינו לוחם עם היצר הרע שלו, אדם שמגביר עליו תענוגי ואבלי העולם הזה, ימכור גם את ראשו עבור תאווה רגעית קטנה. מישהו יודע, אפילו בקוריאה, אנשים גדולים מאוד, שיש להם כל העוצמה בשביל תאווה של רגע אחד, מאבדים את הכל. ולכן יעקב אבינו ידע את הסוד הזה, הציע לו את העסקה הזאת, כי היה בטוח שעשיו יקנה את זה. כמו שכתוב, אדם מעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים לנו, רשעים מלאי חרטיים, כי בסוף הם מתחרטים, וכך קרה לעשיו. ברגע שהוא הבין שבשביל הנעת רגע הוא איבד את כל העולמות לדורי דורות, איבד את הבחורה, עולם הזה ועולם הבא, נתמלא צער וחרטה נוראה על השטות שלו. כפי שחז"ל אומרים, אין אדם חוטא, אם כן נכנס בו רוח שטות. מה כתוב בפרשתנו? זעק, זעקה גדולה ומרה עד מאוד. וישא קולו ויבק, הוא בכה, הוא הרגיש בחורבן שהוא עשה לעצמו, שבגלל תאווה של נזיב אנשים הוא הפסיד את הכל. וזהו מה שחזל אומרים לנו רבותיי, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זאת אומרת, באותו דבר שהצדיק הולך בה, מתחזק בעבודת השם, הפושע נכשל בו. כפי שאמרנו, אותו התעוררות יזכיר לו יום המוות, הצדיק מביא אותו להתקרב לשם, ברשע הפוך. לכן למדנו מאזינים יקרים, שכדי לנצח את היצר הרע, צריכים דבר ראשון להילחם תמיד, להרגיז אותו בתפילה, בתורה ואמונה, ובזיכרון שהיום הזה הוא חולף, העולם הוא פרוסדום, ואז יהיה לו סייעתא דשמיא, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כהכרעי, ויותר לו השם, ותר רבקה אשתו. צריך להתבונן מהו הלשון ויתר יצחק, ולא כתוב ויתפלל. רש"י אומר ויתר, הרבה והפציר בתפילה. בזוהר הקדוש דרשו ויתר יצחק כמו ויחתור. יצחק אבינו חתר חתירה למעלה שהתקבל תפילתו, והוא זכה ויתר לו השם. גם הקדוש ברוך הוא עשה חתירה לקבל את התפילה שלו. על ידי המעמד של יצחק למטה הוא זכה לסייעתא דשמיא מלמעלה. המושג הזה של חתירה בתפילה מוציאים בחז"ל אצל מנשה מלך יהודה. כפי שכתוב בדברי הימים על מנשה, ויקנה מאוד מלפני אלוקי אבותיו, ויתפלל אליו, ויתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. וידע מנשה כי השם הוא אלוקים. אומרת על זה הגמרא במסכת סנהדרין ק"ג, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב וישמע אליו ויתר לו, ויחתור לו, מלמד, שעשה לו הקדוש ברוך הוא כאין מחתרת ברקיע, כדי לקבל את התשובה שלו, שהוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד ושמע את תחינתו. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, כיוון שנשמת היהודי הוא חלק אלוהיקאי ממעל ממש, אז יש לו את הכוח להפציר ולהתעצם בתפילה, עד שעל ידי זה הוא מגיע לשורש שלו למעלה, חלק אלוהיקאי ממעל, ואז הוא מגיע עד הקדוש ברוך הוא, ואז הוא חותר לו חתירה לקבל את תפילתו. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל אנשי נינווה. ביונה כתוב, ויקראו אל אלוקים בחוזקה. מה קרה? ואז השם נענה להם לתפילה שלהם. וזהו מה שנאמר בפרשתנו. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כהכרה היא. הוא ראה שהיא הכרה בטבע, היא לא יכולה ללדת. אז הוא חתם, עבד קשה בתפילה שלו, כדי לשנות את הטבע שרבקה תוכל ללדת. ובזה הוא פער שהשם שינה את הטבע של רבקה שתוכל ללדת. מאזינים יקרים, הספרים הקדושים מלמדים אותנו שבזה פתח יצחק אבינו פתח לכל יהודי. כאשר הוא מבחין שאינו יכול לפעול עניין מסוים בכוח הרגיל של התפילה, אזי ישתמש בכוח של חתירה בתפילה. ואז הקדוש ברוך הוא יחתר לו חתירה מלמעלה לקבל את תפולתו. כמו שנאמר בפרשתנו, ויתר יצחק, ויתר לו השם. כמו שנאמר בתהילים, רצון יראיו יעשה ותשאוותם ישמע ויושיעם. ועל זה אומרת הגמרא במסכת יבמות, אמר רב יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, שהתפילה שלהם היא מיוחדת במסירות נפש, כמו שאמר רב יצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר, ויתר כמו אתר? מה אתר זה? הכלשון הזה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפילתן של צדיקים מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. וכך כתוב במדרש, גדולה היא התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אליעזר, אתה רוצה לדעת מהי הכוח של התפילה? נלמד את זה מקין. קין הרג את הבל אחיו, ונגזרה עליו גזירה נע ונעת. ומיד עמד והתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, ודיבר אל השם ואמר, גדול אבוני מנשוא, כל העולם אתה סובל ולאבוני אתה לא סובל. התפלל עם כל הכוח, חתר חתירה. מיד מצא חסד לפני הקדוש ברוך הוא, והשם שמע חצי מהתפילו ומנע ממנו את הענה. מכאן אומרת הגמרא, לומדים שגדולה התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. שואלים, מדוע מביא המדרש ראיה לכוחה של תפילה מקין, ששם התפילה הועילה רק לבטל חצי מהגזירה, רק את הענה? למה לא הביאו ראיה מפרשתנו שכתוב ויתר לו יצחק לשם ותר רבקה איתו? הם מתרצים כך, הקדוש ברוך הוא עשה שהתפילה גורמת אצל הקדוש ברוך הוא לשנות את הגזירות. אז מזה שהקדוש ברוך הוא ענה לתפילה של יצחק והוא זכה להיפגד, אין להביא ראיה לכוחה של תפילה, כי זה הטבע של התפילה, השם הכניס טבע שהתפילה מתקבלת. אבל אצל קין, מזה שאתה רואה שהתפילה הועילה רק לבטל רק חצי מהגזירה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רצה להניש אותו על המעשה שלו, ולכן הוא לא קיבל את כל תפילתו, ובכל זאת חצי גזירה הוא כן ביטל. מכאן אתה רואה שבכל זאת הכוח שהתפילה, אפילו שלכתחילה השם לא רצה לקבל, אבל על ידי שהוא התעקש והתחנן, התקבלה התפילה שלו. החזון איש, זכותו יגן עלינו, כותב באגרות שלו, תשמעו את הלשון, בכל פעם הריני מרגיל את עצמי להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר בעולם במקרה, רק על פי השגחתו יתברך. דבר ראשון, אני מתחזק באמונה שכל דבר נעשה רק על פי השגחתו יתברך, והריני מתאמץ בתפילה להעביר את הגזירה. אם אני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לבטל את זה? על ידי שאני מתאמץ בתפילה. והוא אמר פעם לתלמידים שלו, שהיגיעה שלו בתפילה היא אפילו יותר מהיגיעה בסוגיות החמורות ביותר שבים התלמוד. אחד מהתלמידים של הגאון רבי חזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא התחתן ועבר לגור במקום רחוק. לאחר כמה שנים ביקר בארץ, ובא לבקר את הרב אברמסקי. כדרכו של עולם, שאל אותו הרב אברמסקי, מה שלומך? מה שלום הילדים שלך? התלמיד הזה שעדיין לא התברך בזרע של קיימה, אף על פי שעברו כמה שנים טובות מהחתונה, היה נבוך לשאלה מה שלום הילדים, השפיל את עיניו למטה. רבי חזקאל אברמסקי נהיה חיוור, הוא הבין שעל ידי השאלה הזאת הוא גרם לו צער, נכנס לחדר והתחיל להתפלל מעומק הלב שהתלמיד יבשע עם ילדים, ומיד התפילה התקבלה. אז הוא אמר, היות והוא היה מלא צער שהוא פגע בו כביכול, אז התפילה הייתה מעומק הלב, וזה מיד השפיע. בנו של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, רב אריה לייב הכהן, זכר צדיק לברכה, סיפר שכמעט לא יראה שהיו צריכים להזמין רופא עבור הילדים בבית של החפץ חיים. כאשר מישהו מבני המשפחה חלה, החפץ חיים דבר ראשון הוא חילק לחם לעניים, היה עולה לעלייה למעלה, ומתפלל שם על החולה שיתרפא, וכך היה החולה עברי. רב איצלה, הידוע שהיה אב בדין בפונביש, סיפר שבפעם הראשונה שהוא בא לחפץ חיים, זכותו יגן עלינו, עוד לפני שראה אותו, הגיע לבית שלו, חיכה להיכנס. פתאום הוא שומע מלמעלה פחי ויללה, בוקעת מהגג שם, מהבית. אז הוא התעניין אצל בני הבית, מה הבכי, מי בוכה? הסבירו לו, כי יש איזו אישה שמקשה ללדת, ובאו לבקש מחפץ חיים שיתפלל עליה. החפץ חיים עלה למעלה, וכך הוא עומד ובוכה בדמעות ומעומק הלב. אמר רבי צהל הדיין הזה, אדם כזה שמתפלל עם כל הנשמה שאי אפשר לתאר עבור השני, איתו אני רוצה להיות בקשר. שמעתי פעם סיפור מבין, שפעם רב קהילה בבני ברק סיפר, שפעם הוא נסע לחוץ לארץ, הגיע לשדה התעופה, עבר עם כל קבוצת הנוסעים את שרשרת הבדיקות, מתכונן לעלות למטוס. ומה הוא עשה? לפני זה התקבצו כל שומרי המצוות לתפילת ערבית. באמצע תפילת 18 נשמע את הרמקול שכל הנוסעים מתבקשים לעלות מיד למטוס. כולם הזדרזו לעלות למטוס, והנה הבחנתי, אומר, בנערה אחת שמתפללת בקרן זווית, בדביקות, ולא שסה ליבה לנסה בכלל. הוא פנה לדייל, הוא ביקש, תראה, יש כאן איזו בחורה שבאמצע התפילה הערבית, תחכו קצת. הדייל לא רצה לשמוע. אמר, אנחנו נוסעים. סגרו את הדלתות, והבחורה הזאת עומדת ומתפללת. פתאום קבעו המנועים של המטוס, והכריזו שכולם צריכים לצאת, כי יש בעיה במטוס. כולם ירדו מהמטוס, והרב הזה אומר, מבחין בנערה שעוד לא סיימה את התפילה. רק אשר סיימה את התפילה, פתאום היה קרוז שמבקשים מכולם לחזור למטוס. ניגשתי לנערה ואמרתי לה, מאיפה הכוחות הנפש שיש לך להתפלל כל כך בריחות עם כל הכוונה ולוותר על הטיסה? ענתה לי הנערה, אני בת 30 ויותר, ומצפה לשידוך. קיבלתי על עצמי קבלה איתנה שבכל ערב אתפלל תפילת ערבית בכוונה גדולה ובכל הכוח. הקבלה הזאת חקוקה בליבי, ואני מוכנה בשבילה להפסיד את הטיסה והכל. במשך הטיסה פנה הרב הזה לדייל שהוא דיבר איתו קודם שיחכה לה, ואמר, מה היה כאן? למה הורידו אותנו פתאום? למה המנועים האלה חמו? אמר, אין לנו הסבר. פתאום יצא אשן מהמנוע, ולכן אמרנו לצאת, ופתאום הכל הסתדר. סיפרתי לו מה שהנערה הזאת אמרה לי, שהיא מוכנה בשביל התפילה לוותר על הכל. ראית? כל זמן שהיא לא גמרה את התפילה, לא יכלנו נטוס. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלה וסדר את הכל. התחלתי לדבר עם הדייל הזה כל הדרך, הזמנתי אותו אליי לשבתות, ולאט לאט הוא נכנס לישיבה של בעלי תשובה, הפך להיות שומר תורה ומצוות, ובסוף זכה להקים בית נאמן בישראל. עם מי? עם אותו נערה שהתפללה שמה בפינה בשדה התעופה. רואים מכאן שבזכות המסירות שלה עבור תפילה בכוונה, התקבל התפילה שלה שזכתה לקרב נשמה יהודית לאבינו שבשמיים, וזכתה להקים בית נאמן בישראל. שבת שלום ומבורך.